אם בעזר השם את בנים יפתו חטאים, זאת אומרת, למדנו את זה בשיעור הקודם, את חלק מהדברים לפחות עם הגויין, ובעזרת השם, והדברים עדיין לא הושלמו, בואו נעשה אותם עוד פעם עם קצת סיכום על מה שלמדנו ונתקדם. הפסוקים, דבר ראשון. בפשט הפשוט של הפסוקים, זה הדיבור הראשון שנמצא פה בספר משלי, עד עכשיו היה לנו הקדמה שמדברת על החומר פועל צורת תכלית, היה לנו גם את החשיבות של חוכמה ומוסר שאבילים בזו ויראת השם ראשית דעת, שמע בני מוסר רוויחו ואל תיטוש תרס ממכו, כי לוויית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך. ועכשיו יש לנו את הדיבור ששלמה המלך שם בפה של אבא שמדבר עם הבן שלו ואומר לו את הדברים הבאים. בני, זה נראה בפשט דברים מאוד מאוד פשוטים, מאוד פשוטים, דיבורים שבאמת אפילו כל אחד מבין וכל אחד מזדהה, ואפילו השאלה כמו שהגויים שואל אותה בליקוטים, מה החידוש בדבר כזה? באמת להגיד לילד אל תאכל רעל, אפשר למות, מה החידוש בזה? מה הסיפור בזה? בוא נראה דבר ראשון את פשט הפסוקים ואז ננסה ללמוד אותם. בני, אם יפתוך חטאים אל תויבי, אם יבואו אליך רשעים וינסו לשכנע אותך ללכת איתם, אל תווה, אל תשמע להם. אם יאמרו, לכו איתנו, נערבו לדום, נצפנו לנוקי חינום, אם הם יבואו ויגידו לך, בוא איתנו, אנחנו נערוב יחד לאדם שעובר פה ונהרוג אותו וניקח לו את הכסף, נצפנו, אנחנו נתחבא לנקי חינם, לאדם נקי שעובר לקחת ממנו את הכסף, או לנקות את בן אדם מהכסף שלו, נבלעם כי שאול חיים, נבלע אותו כמו שאול חיים, זאת אומרת נבלע את הכסף שלו כמו שאול שמפריד את המלאם הכסף, נבלע לו את הכסף, ותמימים נלכוד אנשים תמימים כיורדי בור, שהם כמו יורדי בור, הם יפלו לבור ואנחנו ניקח להם את הכסף, וממילא מה יהיה לנו? כל הון יקר נמצא, נמצא הרבה כסף, נמלא בתינו שלל, גוי רולכו תפיל בזריחנו, אתה תהיה חלק איתנו, תהיה שותף ברווחים, כיס אחד יהיה לכולנו, נתחלק בכולנו ברווחים. זה בעצם הדיבור שהם באים, יש פה כמו שאתם שמים לב המון כפילויות לשון, והגויין בעזרת השם יסביר את הדברים, אבל ההצעה אם נסכם אותה לפי הפשט של הפשט ברמה הכי פשוטה, מה הוא אומר פה? באים ומציעים לך, בוא נגנוב יחד, בוא נגנוב יחד, נגנוב נרצח ביחד ונרוויח בכסף ביחד. בני, אומר אבא לבן שלו, אל תלך בדרך איתם, אל תלך איתם בדרך, מנה רגלך מנסיב עושם, אפילו אל תלך בנתיב שלהם, אל תתקרב אליהם, כי תדע לך כי רגליהם לא רע, ירוצו וימר ולשפוך דום, הם הולכים להרוג. בפשט פשוט זה נשמע שכאילו הם הולכים להרוג, כן, זה בדיוק מה שהם אמרו. לא, אבל הם יהרגו גם אותך, יהרגו אותך גם כן, זה, אתה חושב שהם באים ומציעים לך בוא נגנוב ביחד מישהו אחר. כשיש סחורה בחינם, נותנים לך משהו בחינם, כנראה שאתה הסחורה. נכון? ככה אומרים? אז כי רגליהם הם, אתה, בסוף אתה תסבול. אל תחשוב שאתה תצליח לרמות את הנוכל, וככה תרמו משלושי. כנראה שאתה הולך להיות זה שמפסיד ראשון. אתה תפסיד ראשון מזה, כי לרגליהם לא רע ירוצו וימרו לשפוך דם. למשפחות הדם, רחמון לצטן של הבן, עוד לפני שהם יגיעו להרוג אחרים, תיזהר מהם. כי חינם אזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. אומר כל בעל כנף, כל ציפור, כשהיא רואה גרגירים מפוזרים, היא בטוחה שזה בחינם, מישהו פיזר פה אוהבי ציפורים. רק למה יש פה רשת ליד? זה סתם, זה בחינם, זה סתם עומד פה. כן, כמובן שכשהיא יורדת ומתחילה ללקט מה... נסגר המלכונת! זה היא לא קולטה. טוב. והם לדמם יערובו, הם מחפשים לשפוך דם, יצפנו לנפשותם, הם רוצים להרוג, רוצים לגנוב. כן אורחות כל בוצע, וזה בעצם הפסוק סיום, כן אורחות כל בוצע הבצע את נפש בעליו ייקח, כך זה בכל התאוות והכעסים וכל הדברים האלה, כמו שהשודדים האלה, אתה מבין את המוסר שהאבא נותן לבן שלו, ככה זה בכל החיים, ככה זה בכל הקומות האחרות בנפש גם כן. על העניין הזה יש רק לציין את הסיפור הידוע שנראה לי בנוברדוק היו מספרים, שהיה הגנבים המוכשרים של ורשה. מה היו הגנבים המוכשרים של ורשה עושים? כך סיפור בנוברדוק, אני לא יודע אם הגנבים בוורשה עצמם עלו על הרעיון, אבל בנוברדוק היום מספרים שהגנבים המוכשרים של וורשה היו באים לבן אדם. מציעים לו, אתה רוצה לקנות מאיתנו כסף מזויף? כסף שטרות, כזה מזוודה מלאה בשטרות של 100 דולר, או אתה יודע, אפילו שטרות של 1,000 פרנק שוויצרי, בסדר? כאלה כמויות, כל שטר שווה שם 3,500, 3,600 שקל, בדיוק. ארגז כזה של מזויפים. אומר, אבל הם יתפסו אותי, זה מה זה שווה? לא, אתה משלם לנו $50,000, ואתה מקבל ארגז בשווי $3,000,000, הארגז הזה שווה. אתה מקבל. אבל איך אני יודע שזה אמיתי? אין בעיה. בוא תיקח את המזוודה, תיכנס לבנק, תבדוק, תנסה לפרוט את זה. תראה אם זה נפרט או לא נפרט. טוב, אין בעיה. הוא מנסה, נכנס לבנק, מעביר את זה, הכל, פורטים לו את זה מיד, חלק, כסף או מצוין, זיוף מעולה. 100% של זיוף. אין, אף אחד לא קולט כלום. וואי, זה $3,000,000, רק $50,000. הוא הולך, מביא להם $50,000, לוקח את המזוודה, הארגז הזה, עם $3,000,000 בפרנקים שוויצרים, מתחיל ללכת, לא עובר שתי דקות, משטרה עוצרת לידו, הלו, מה זה התיק הזה אצלך ביד? הוא נכנס ללחץ, זורק את התיק על הרצפה ובורח כל עוד נפשו בו. המשטרה רודפת אחריו, הצליח לקפוץ איזה בניין, לתרוץ איזה שיחים, נעלם, וואו. והבן אדם מתנשם ומתנשף. מה היה הטריק פה? הטריק היה שהשוטר לא היה אמיתי. הכסף כן היה אמיתי. איך לא עלו על זה בבנק? כי זה היה פשוט פרנקים שוויצרים אמיתיים. נתנו לו $3,000,000, הציעו לו לרמות את המדינה. אבל מי היה הטרף? הוא היה הטרף. מי היה הסחורה בסיפור הזה? הוא היה הסחורה. כי אז הגיע מישהו מחופש לשוטר ולקח חזרה את כל הכסף, והבן אדם בטוח שאת חייו הוא הציל. ככה הוא בעצם אומר שלמי המלך, יפה, לא בסיפור הזה, הוא אמר כשבאים ומשכנעים אותך, בוא נגנוב ביחד, בוא נהרוג ביחד, תדע לך, אתה הטרף פה בסיפור הזה. אל תחשוב שהנה יחלקו איתך ויסתדרו איתך ושום דבר, אתה רק תפסיד. יש באמת כמה מהמפורשים פה וגם בגוין, יש אחד המהלכים בכסבי יד, זה שהסיפור פה גם כן, הם אומרים לו בוא, אתה תשקיע, אנחנו נקנה כלי נשק ואנחנו נחלוק איתך בכסף. עוד פעם, זה גם סוג של הצעה, כל מיני הצעות שותפות. כשאנחנו מעיינים בגוין, בפרשה הזאת, אנחנו רואים שהגוין מסביר לנו את כל הסוגיה שיש פה 4 סוגי גזלנים. וזה מאוד מאוד חשוב, 4 סוגי גזלנים האלה. כי ב4 סוגי גזלנים, בעומק של הפרשה הזאת, זה לא מדברים רק על גזלנים שם בחוץ, אלא מדברים על גזלנים פה בפנים. כי הגוין מתחיל את הסוגיה הזאת שיש פה שני מיני יצר הרע. תאווני וכעסני. בסדר? תאווה וכעס, זה די פשוט, זה חסד וגבורה, זה שתי, זה הרצון לקיום, זה הרצון לשרוד, זה כל מיני רצונות שיש בעומק הנפש של בן אדם, שיכולים גם להגיע לתאווה ולכעס. עכשיו, תאווה עצמה מורכבת מכמה סוגים, וכעס עצמו מורכב מכמה סוגים. היצרור הזה של כעס, שבו, שזה לא יסיר צח, שאדם הורג מישהו אחר, ודיברנו על זה כבר בשיעור הקודם, אני לא אכנס עכשיו לכל הבסיס של הסוגיה הזאת, מתחלק לארבע, ואת הארבע האלה אנחנו רואים פה בפרשה שלנו. אנחנו רואים פה. אז בואו רק נסכם את זה מדברי הגרוע. אני לא אקריא את הגרוע בפנים, אבל נסכם את מה שיש לנו פה מדברי הגרוע. יש לנו ככה. הם באים, מה ראשית הקריאה שלהם? אם יאמרו, אז בני אם יפתוך חטאים. דבר ראשון, שים לב, הם באים אליך בפיתוי, ולכן זה שהם מספרים רק טוב לא אומר שזאת המציאות, כי בדברי פיתוי לא אומרים את המציאות השלמה, אלא מספרים רק את מה שטוב. הדגשה והשמטה, משמיטים את מה שלא כל כך חיובי, מדגישים את מה שמאוד חיובי, כך עושים שיווק. כך עושים פיתוי, בני אם יפתוך חטאים, הם עצמם לא מקיימים מצוות עשה. אז הם לא באו למכור לך טוב, לא מעניין אותם טוב. הם אנשים רעים ומעניין אותם רע. ואם עכשיו הם מדברים איתך מילים טובות, זאת אומרת שהם באים לקנות אותך כדי לנצל אותך. אל תובה, אל תקשיב להם בכלל, אל תיכנס איתם לדיון ואל תנסה לדון איתם שום דבר. אל תויבה. אם יאמרו לך איתנו, אז שים לב איך האמירה שלהם בנויה. הדבר הראשון זה, לך איתנו, בוא איתנו ביחד. בוא לך, תלך, תתקדם. מה אתה כזה תקוע? תמים, נבח, כן, טמבל כזה. בוא, תתקדם. כן, מתקדמים בחיים. ואיתנו, אתה תהיה חלק מהחבורה. נכון? זה הכוח של הדבר הראשון, לקלוט את הבן אדם, לתת לו תחושת התקדמות, לתת לו תחושה של יחד, שזה הכי הפוך מיחד שיש בעולם. כן, זה רצון לרצוח, רצון לרצוח את האדם הזה בעצמו, אבל הפיתוי הוא לך איתנו. ואז מגיע 4 סוגים שונים של גזל ורציחה שהם מציעים. יש פה, כמו שהגואל אומר, גזלים הם 2 שהם 4, ההורג נפשות ונוטל הממון, וזה שנוטל את הממון לבד, בסדר? רוצח וגזלן, וכל אחד הם 2. אחד שהוא בבית, והשני שהוא בשדה על הדרכים. בסדר? עכשיו, אלה שהורגים בבית, הם, מה הם אומרים? נערבה לדם. מה זה עורב? מה זה עורב? עורב מגיע עורב עם א', כן? מה המשמעות של עורב? הוא עושה מערב. הוא רוצה להרוג. הוא רוצה להרוג. אבל הוא עוד לא הורג. הוא מחכה בסבלנות. יש לו זמן. הוא מחכה ומחכה ומתאפק ומתאפק עד שהוא הורג. בסדר? זה הרג מתוכנן כלפי מישהו מסוים בצורה של מערב. בצורה של מערב. עכשיו, זה מאוד מעניין, אבל אני... יצא לדבר עם חברים על זה והכל בשביל לנסות להבין פה את הסוגיה, ומה שיצא שבנערבה לדם יש פה, במערב הזה מגיע ממקום שיש לבן אדם נניח כעס מאוד גדול, אנחנו נראים בו על כעס אני, כעס מאוד גדול. עכשיו יש לפעמים שהכעס הוא מספיק קטן בשביל להתפרץ מיד, יש לפעמים שהכעס הוא כל כך גדול עד שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי מיידי ככעס, ואז יש שתיקה, יש שקט, הוא כאילו רגוע, אבל האמת היא שהוא כל כך כועס שזה אפילו לא יכול לבוא לידי ביטוי. ואז מה שמגיע זה הנערבה לדם. הוא עורב, הוא מחכה, ורק אחרי חצי שנה, זה, הנה, זה, או חצי שעה, כן? זה בא לידי ביטוי. עכשיו, יש לפעמים שאתה רואה אפילו בני אדם, כן? מישהו מסוים, שהוא מעליבים אותו, הוא לא עונה. הוא מחכה חצי שעה ואז הוא נוקם. זה לא בגלל שיש לו מידות טובות. זה והתאפק אמן. זה מגיע בגלל שהוא כל כך כועס, לפעמים זה לא בגלל הסיפור הזה, זה בגלל כעס פנימי שיש לו בלי קשר, הוא כל כך כועס עד שהוא לא מצליח לבטא את זה מיידי, זה פשוט יותר מדי גדול, אם הוא יבטא את הכעס שלו, זה לא מידתי, זה בלי קשר בכלל למה שקרה. ולכן הוא פשוט מתאפק, מתכנן את הנקמה שלו, ואת הנקמה הוא מגיש כשהיא קרה, נכון? כמו אומרים שבדוי נקם אחרי 40 שנה, ואמר שהוא עשה את זה מוקדם מדי כי לא היה לו זמן. זאת אומרת, הוא נקמה. זה מגיע מתוך כעס פנימי מאוד 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 גדול. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על עורבים, נערבה לדם, נצפנה לנקי חינם, ואז יש לנו נבליים כשאול חיים, אלה שעושים את זה בצורה כזאת, שהם מחכים, זה פשוט לא בגלל שהם טובים יותר, הם פשוט רעים יותר. יש לנו משהו מאוד מעניין בעניין הזה, הרב הירש, זיכרונו לברכה, כשהוא מדבר על איסוב, אז זה מאמר נפלא שלו על בכלל החינוך של איסוף והכל, אני לא אכנס את זה עכשיו, יש את זה בפירוש הרביר של התורה, בפרשה סטוילויס, וגם דיברנו על זה בעבר. הוא מדבר שם שאצל איסוף היה לו את התכונות נפש שלו. בתכונות נפש שלו היה כוח עשוי, מתפרץ, אדמוני, פועל ועושה. מה שקרה ש... הכריחו אותו לשבת בחיידר, הכריחו אותו להיות יושב אוהלים בדיוק כמו יעקב אבינו, וזה היה מנוגד לחלוטין לתכונות שלו, והיות וכך, מה הוא למד בחיידר? להתאפק. זאת אומרת, הוא פיתח את המקום הזה ש... למרות שהוא מאוד מאוד כועס, הוא מתאפק, הוא נהיה איש יודע ציד, איש שדה, לערוב, לפעול בתנועה של מערב, עד שהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות. לחכות בינתיים בשקט, זה מה שהוא, הקניין הזה הוא קנה. זה פשוט להגדיל את הכעס הרבה הרבה יותר, עד שהוא מגיע למקום שהוא פשוט מתאפק בינתיים. עכשיו, נערבה לדם, רוצים להרוג. רוצים להרוג? נערבה, אנחנו נערוב, נחכה, עורב ורואה את הזמן המתאים, שהוא יכול ליפול עליו פתאום, ואז נופל עליו והורג אותו. יש דבר שני, שזה נצפנה, אנחנו נתחבא במערות, בנקיקים, זה על הדרכים בשדה, לנקי חינם. לנקי, אז יש פה שתי פירושים בגוין עצמו. מה זה לנקי? בביר הגרו על משלי הוא כותב, שיצא נקי מנכסיו, אבל רוב המפורשים וגם הגוין עצמו, בליקוטי הגרו, בכתבי יד, מסביר את זה לנקי, לאדם נקי. חינם. זאת אומרת, הוא בא בלי סיבה. עכשיו, זה מאוד חשוב לשים לב שגם כשאנחנו מדברים פה על שתי הרוצחים, כן? נערבה לדם ונצפנה לנקי חינם, בבית זה נערבה לדם, בחוץ זה נצפנה לנקי חינם. בגזלנים יש לנו גם שתי סוגים. נבלעם כשאול חיים, שזה כמו שאול שמפריד את האדם מהכסף, אנחנו נבלע את הכסף שיפרד מהם כמו האדם שיורד לשאול, נבלעם כשאול חיים רק שהם יישארו בחיים, ותמימים זה איפה? הולכים כשהם באים אליו כשהוא שלום ושלב בבית ולוקחים ממנו את הכסף. ותמימים, איפה תופסים אנשים תמימים? שהולכים בדרך. זה הגזלן השני שהולך בדרך, הורג ולוקח את הכסף. כן? הקטע השנייה, הורגים ונוטלים את הממון, וזה ותמימים כיורדי עבור. אז מה היה לנו? עוד פעם. בוא, אני חשוב לשים לב את הפסוקים. נערבה לדם, זה להרוג בבית. נצפנה לנקי חינם, לקחת כסף בשדה. נבלעם כשאול חיים, לקחת את הכסף בבית, ותמימים כיורדי בור, להרוג תמימים, להרוג אנשים בשדה. בשני המקרים של השדה, מדובר פה על תמימים, נקי, חינם, זה מאוד מאוד מודגש. זה מודגש בפסוק, וזה נשמע מדברי מהפסוק, וכמו שהגאון מסביר, נשמע שהדגש הוא זה בגלל שהוא נקי. נלך לנקי הזה, ובגלל שהוא נקי, אז אנחנו ניקח לו את הכסף. חינם, בגלל שאין סיבה. זה גם, כמו שהגאון אומר, שבלי התנצלות, אני לוקח את הממון שלו בעלייה וחוזקה, הוא לא יוכל לברוח, אין לו פתחון פה. אבל נשמע גם שדווקא בגלל שהוא נקי, תמימים כיורדי בור. איזה... זה החיגוש, זה הפיתוי, זה האווירה פה נעשית בכוח בגלל שהוא תמים. ופה אנחנו בעצם מגיעים, כשאנחנו מנסים להבין שהארבע גזלנים האלה זה לא, יש פה באמת ארבע סוגים של גזלנים. הארבע סוגים של הגזלנים, כשהם מובאים בקטע הראשון בעצם במשלי, זה כי זה הארבע ראשים של הכעס. זה הארבע בתכונות הנפש של הכעסוני, בשבעים אומויס שיש בלב של הבן אדם, שם הארבע האלה, הארבע סוגים האלה תופסים מקום מאוד מאוד חזק. ודווקא אלה שעושים את זה, אז יש גוזל ורוצח, שזה שתי סוגי טייבס, שהם שניהם נובעות מהשורש של הכעס, אבל יש כעס שהוא נהנה מלשפוך דם. וזה כמו שמבואר בהמשך בפסוקים. מה שהם רוצים לדם יערובו, הם רוצים דם, ימרו לשפוך דם, הם רוצים דם, זה מה שמעניין אותם. הם נהנים, הם מתרגשים מלשפוך דם. אפשר לראות את זה אצל אדוים, כן? אצל איסוב. כי דום שונא איסוב כתוב במדרש. מה זה כי דום שונא איסוב? שנאת לראות דם בגופו של אדם. קיום של בן אדם אחר, חיים של בן אדם אחר, מפריעים לאיסוב, זה עושה לו רע. וכשהוא רואה דם נשפך, זה מרגש אותו, זה עושה לו טוב. נערבו לדום. זה אפילו לא מדברים על הכסף. הם אפילו לא, יהיה לנו כסף. נערבה לדם, יהיה דם. הם יהרגו. הם נהנים לראות דם. הם גם עשו אצטדיונים שבהם הכניסו שני העבדים שהרגו אחד את השני, או עריות עם עבדים שהרגו, שדם נשפך, וכשהדם נשפך וניתז לכל הכיוונים, אז עשרות אלפים עמדו וצהלו מאושר, שהנה, וואו, דם. הם שונאים חיים. שונאים חיים. זה איסוף. והכוח הזה הוא בעצם זה כוח הכעסוני. איסוף וישמואל זה כוח התאווני וכוח הכעסני. וכוח הכעסני יש שנאה לחיים. שנאה לחיים. שנאה לשמחת חיים. וכשהוא רואה אדם נקי, הוא רואה אדם תמים. אדם ששלם עם עצמו, אתה רואה את הילד הזה, יוצא מהבית. ויש בעיניים שלו שמחת חיים. הוא טוב לו. כי הוא נקי. כי הוא מעולם לא גנב. כי הוא מעולם לא גזל. כי הוא לא עושה עבירה. זה משגע את האיסוב הזה. הכוח הכעסני של האדם לא מסוגל לראות את זה. ועל עצם זה שהוא נקי, אז אני אתפוס אותו, ואת הנקי הזה אני ארוג, ואני אוריד את התמים הזה, כי יורדי בויר, ואז כשאני הגזלן, אני אעמוד מעל הגופה שלו, ואני אקח את הכסף שלו, והוא יהיה מסכן, אז זה סימן שאני צודק, כי הנה הצלחתי. כי כל הפילוסופיה של תרבות המערב בנויה על זה שאם אתה מצליח אז כנראה שאתה צודק. ויותר מזה, אתה תבטל את הצד השני שהוא לא קיים בכלל, וזה יוכיח את צדקת דרכנו. זאת הפילוסופיה שעומדת מאחורי התרבות הזאת, כן? שאנחנו כולנו מתמודדים איתה ביום יום. ולכן יש שנאה לתמים, יש איבת מוות לנקי לאדם, ודווקא בגלל שהוא נקי צריך לעשות לו הכל. אז יש פה באמת שני חלקים. החלק של הבית, שזה נערבה לדם ונבלעם כשאול חיים, זה כעס גדול מאוד שבנוי בצורה של נערבה. זה מכוון גם כן לאדם אחד, ונתפוס אותו, נהרוג אותו, או בשביל להרוג, או בשביל לקחת את הכסף. לקחת, דרך אגב, שים לב גם כן, בכל הפסוקים פה מאוד בולט, שהוא יהיה בלי כסף. מה אכפת לך? אני לא יודע, לפי הפירוש של הגאון לנוקי, לנקות אותו מן החסר, ואם יישאר לו כסף, לך יהיה מספיק, והוא יישאר עם כסף, מה יקרה? לא, יהיה בלי כסף בכלל, כמו מת, נבלעם כשאול חיים. מה קרה? למה חשוב לך שלא יישאר לו גרוש? יהיה לך 80 מיליון דולר, אתה רוצה 160 מיליון דולר, בסדר? אבל יישאר לו 10 שקל, מה רע? לא, לא מסוגל. נבלעם כשאול חיים, צריך שיהיה כמו שאול, בלי כסף בכלל. זה, אנחנו מדברים פה בעצם, זה ארבע סוגים של כעס, שהם מתפצלים מהשורש של הכעס אני, והם בעצם ארבע שורשים של רוע של כעס. במבואר בגויים גם כן, בליקוטים, הוא אומר, זה בעצם כנגד ארבע נשי איסוב. זה בכוח הסדרי אחרי, כוח הסדרי אחרי זה נראה לי במהדורה של הרב פיליפ, בערה 90 זה נמצא, ואומר יש פה ארבע סוגים, יש פה המון מה להרחיב, ואני מתנצל שאני לא עושה את זה עכשיו, כי באמת השיעור הזה כבר ארוך, יחסית לשיעורים על משלי, כן? אבל אומר יש פה ארבע דה סדרי אחרי, בייס מימינה, דחורה ונוקווה בפיתויים, ובייס משמאלה, דלד נושים ואיסוף. הגוין מעמיד את זה, בכסב יד לונדון זה נמצא, הוא מעמיד את זה שיש פה ארבע סוגי גזלנים, ארבע סוגים של כעסוני, שהארבע סוגים האלה של כעסוני בנויים על הארבע האופנים האלה של ימין ושמאל, ובימין זוכר ונקייבה, ובשמאל זוכר ונקייבה, כנגד ארבע נושים של איסוף, שזה א' למד ממנון, כמו שהגוין כותב בפירוש הגביר הגרול לספר לצניוס ופריקי. האמת היא ששם בביר הגרול לספר לצניוס הוא מסביר את זה יותר באופן של כל השבעים אומויס, השורש שלהם הוא מהארבע נשי איסוף. לעומת זאת, כאן בדברי הגרום משמע שיש להם כוח בתוך הכעסוני, הכעסוני הוא בעצם 35 מתוך השבעים אומויס, נכון? זה הכוח של איסוף, על תאבוני עוד לא דיברנו, התאבוני זוגיה בפני עצמה. ובתוך ה-70 אומויס יש את כל הארבע, בתוך ה-35 של אייסוב לבד יש את כל הארבע האלה, וזה בעצם נקודה שצריך לבאר. אבל אנחנו מדברים פה על ארבע שורשי הרוע שיש במציאות, ארבע שורשי הרוע שיש בכעס, והם בעצם באים לידי ביטוי ברצון לדם, לשפוך דם, ורצון לקחת את הכסף של מישהו אחר. הגוען, בלושן שלו, כשהוא מדבר על והם לדמם יערובו, כי רגליהם נורא ירוצו, וימהרו לשפוך דם, והם לדמם יערובו, יצפנו לנפשותם. מה הכוונה, אומר הגוען? לדמם יערובו שהצייד עורב עליהם להרוג אותם, כן, לדם יערובו, הם עורבים להרוג לדם, יצפנו לנפשותם, יצפינו את עצמם בכדי שיפלו ברשתם ויוצדים אותם בחיים, בעוד שהנפש בהם כדי למכור אותם, וזהו לנפשותם. זאת אומרת, וגם לנפשותם זה בעצם על הכסף שלהם. וזה נקרא פה לנפשותם, לנפש, לגוף. למומוין, גם כן בכסב יד, לדמם יערובו הצייד, עורב עליהם על העופות האלה שנופלים לתוך הבור להרוג אותם, יצפנו לנפשותם, לנפש העוף, שזה הגוף, כדי לאכול אותם נגד המומוין והגוף להרוג. זאת אומרת, גם כשיש פה מצוד אחרי הכסף, זה בעצם הנפש שיש בכסף, חיי נפשוי כמו שזה נקרא, והנפש שיש בכסף, שזה הקיום של האדם שמעמידו על רגלוב, יש שנאה לדם שבגופו של אדם, ויש שנאה לאדם שהוא נקי והוא תמים והוא הצליח, וזה שנאה, יש כסף וחיים, וזה עצמו מתחלק לכעס גדול מאוד שמביא גם לעריבה ולסבלנות עד הביצוע, ולעומת זאת רצון להילחם עם כל העולם, שזה כל מי שהוא נקי, כל מי שהוא תמים, להרוג אותו, לקחת לו את הכסף, להשאיר אותו נקי מלחזר, כי הוא נקי, זאת הסיבה שאני שומע אותו. טוב, האמת היא ש כשהגוין מעמיד את זה פה, בביור של מישלי שלפנינו, הוא מעמיד את זה כלגזול בבית, לגזול בשדה, להרוג בבית, להרוג בשדה. בגוין, בכסב יד לונדון, הוא מעמיד את זה קצת שונה, אבל בשורש הדברים זה ממש אותו דבר. הוא מעמיד את זה שזה נערבה לדם להרוג, נצפנה לנקי ליטול ממונו, חינם על לא דבר, שהם בידו גזל והוא נקי. והוא אמר שאין לנו צריכים לבקש עלילות, שאז כבד הדבר קודם שנמצא ממון, אין לו כחינם, נבלעם. בזה הפסוק אמר שנמשך בעל הממון לרשתם בפיתויים וחלקות, עד שיבוא מעצמו לידינו ואחר כך נהרוג אותו, וזהו כשאול חיים. זאת אומרת, איזה בית מדובר? בפי הגוין שלפנינו, מה הכוונה בית? מגיעים לבית שהגזלן, אני, הגזלן, מגיע אל הבית שלו, נבלעם כשאול חיים בבית שלהם. לפי הגוין בכסב יד לונדון זה ההפך, אנחנו נגרור אותו אל הבית שלנו ושם נגזול אותו בפיתויים. זה, ובעצם את כל הפסוקים מסביר לפי זה, אבל אנחנו נבלעים חיים ותמימים, זה על הממון לבד, שלא נפשיט אותו בביתו, שיבוא אצלנו תמים בממונו, ואז נהרוג אותו כי ירדבו, נהרוג אותו אצלנו ששאול מחוסה למעלה, אבל זכרו, ומסביר את זה לפי העניין. אין הבדל בעצם בפשט הפסוקים, עוד פעם, בעומק הדברים, בין האם זה מדובר שאצלו בבית או אצלנו בבית, האם זה בפיתויים או על ידי שבאים ועורבים ואז תוקפים אותו. זה בנוי על אותו מקום של כעס גדול שמוביל לזה שאני לא מבצע את הדברים מיד, אלא מחכה בסבלנות ואז אני עושה את זה. חשוב מאוד לשים לב שכל הארבע דברים האלה קיימים אצלנו גם כן. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא גזלנים או שודדים או רוצחים, זה קיים אצלנו בשורש של הנפש, זה נמצא פה. זה נמצא כל אחד אצלו בלב. יש את הארבע סוגי גזלנים האלה, המפלצת הזאת קיימת אצלנו בלב. וזה אפשר לראות את זה בדברים דקים מאוד. ברגע שאמרתי משהו, ועכשיו יש איזה סיפור שלא כל כך מתאים למה שאני אמרתי. וזה לא נעים לי לבוא ולהודות שטעיתי. אז מה אני עושה? אני מספר את הסיפור שקרה באשמתה של פרט אחד שבוא נאמר שזה לא חשוב. זה בדיוק תמימי מקרי יורדי בויר, ניצפנו לנוקי חינו. היות ואני פושע, אני חטואים, לי יש חיסרון, אז אני לא מוכן להודות בחיסרון שלי. אין לי את האומץ לבוא ולהגיד אני טעיתי, אני לא יודע, יש דברים שבהם אני לא מבין. ולכן עשיתי טעות ואני מתנצל ואני מתחרט ואני מתבייש. אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא מסוגל לעשות את זה. מה אני עושה? מתחיל לבנות אידיאליזציה של החטא. מתחיל לבנות את זה שלא, מה פתאום? להיות נקי זה בכלל לא נכון. אבל אני יודע שזה כן נכון. אז לא, מה פתאום? מה נכון ומה לא נכון? מה טוב ומה רע? לא נקבע לפי סמכות שהקדוש ברוך הוא קובע, הסמכות האלוקית, אלא לפי מי שמצליח בעולם הזה. אז אם אני עכשיו אתפוס אדם נקי, ואני ארוג אותו, וישפוך לו את הדם, ואני אקח לו את כל הכסף, והוא יהיה מושפע לגמרי, בוז יבוזו לו. כן? כמו שהגוין פה אומר, בוז נבוז לו. נמלא בתינו שלל. בוז נבוז לו. זה בליקוטי הגרו, קולן יוקר נמצא, נמלא, תחליט ניצפנו, שמילת שלל נופל גם על הבוז את החי, בוז נבוז לו, ונמלא בתינו מרחושו. ככה, אז מי צודק? הוא שוכב ככה לרצפה, אין לו כלום, ואני חזק ככה. אז מי צודק? לא, אין שום קשר בין הצלחות לצדק. למרות שככה אולי רוצים שנחשוב, אבל לא, זה לא נכון. זה שהצלחת או לא הצלחת לא אומר כלום לגבי אם זה טוב או צודק מה שעשית. אבל כשאתה מנסה לצייר את הציור, וזה קורה, כולנו הם בניסיון הזה, זה בדיוק אותו ניסיון של הכעס הזה, אם זה לגבי רציחה, רצון של חיים, אם זה לגבי כסף של מישהו אחר, ואם זה לפעמים כזה כעס שאי אפשר להכיל אותו, אז לא, אני מתכנן את הנקמה. וזה גם נובע מאותו מקום. יש פה באמת המון המון עבודה פנימית, בפרט שאתם תשימו לב, הגוין במיד אחר כך, בחוכמו יצבחות סטורינו, מיד מתחיל עם הנושא הזה. שחוכמו יצבחות סטורינו זה ארבע כנגד הארבע גזלונים. הארבע גזלונים האלה זה משהו מאוד עמוק שיש בתוך המציאות של האדם. אני, באמת, כל מה שדיברנו עכשיו זה רק בקושי עם הרמוק המולוי. להמון מקום של עבודה פנימית, לזהות את הארבע גזלונים האלה בתוכנו, כן? ולהבין באמת הפסוגיה הזאת כמו שצריך. כמו נבלעים כשאול חיים וסמימים כיורדי בויר, נבלעים את הממון כשאול חיים, כמו שאול שמפריד את האדם עם ממונו, כן, כאשר אנו נבלעים את הממון יהיה נפרד מהם כהיורד שאול, חיים, רק בזה יהיה הבדל, ישתנה מן היורד שאול, כי היורד שאול הוא אחר מיסה וזה יישאר בחיים, וזהו נגד הקטע שנופלים על האדם ביותו שלם ושלב בביתו ונוטלים הממון לבד, ותמימים זה נגד הקטע השנייה, התמונים בשדה על הדרכים, והורגים ונוטלים גם הממון, וזהו תמימים כי הולך בדרך תומים, ואינו יודע מאומה, נופל בידם כי יורדי בור, דוגמת ההולך ונופל לתוך הבור, אז פה היה לנו את ההגדרה של הארבע סוגי גזלנים, והארבע סוגי גזלנים האלה בעצם אומרים ארבע דברים שונים. כשבאים ומציעים לך, בוא תצטרף לקבוצת הגזלנים, לך איתנו, לקבוצת הרוצחים, הגזלנים, או זה, כל פעם הם אומרים משהו אחר. הקטע הרביעית, שהרגע דיברנו עליה, כן? האלה שרוצים להרוג את התמימים, להרוג בדרך. מה הם אומרים? כל הון יקר נמצא. נגד הקטע הרביעית שסיים בהם, ההורגים על הדרכים, שאצלם הממון שנותנים הוא כמו מציאה. כי מי ידרוש אחריו? שהוא רחוק מביתו, וגם מי ידרוש אחריהם? שגם הם אפשר שרחוקים מהמקום ההוא, ואין מי שיקיר אותם. לכן הפיתויים, פיתוי שלהם הוא שהעון יקר יהיה כמו נמצא, פשוט בקלות. ואז קבוצה שנייה שלוקחים על הדרכים ומשאירים בחיים, שזה נצפנה לנקי חינם, מה הם אומרים? נגד אותם השוללים על הדרכים ונקים בחיים, מה הם אומרים? נמלא בתינו, שלל. אין זו כמציאה, כי הבעלים עדיין בחיים ואפשר שידרוש מידם, רק הוא שלל ששוללו מידו, שרחוק הוא שידרוש מפני שהוא רחוק מביתו ואינו מכיר אותם. וגם הם אפשר שרחוקים ממקום ההוא ואין מי שיקיר אותם. עכשיו, אני חשוב לי להדגיש, למרות שאני כבר לא רוצה להיכנס לדיוקים בסוגיה הזאת כי מאוחר, אבל רק חשוב לי להדגיש נקודה אחת. הנצפנה לנקי חינם, בגלל שהוא נקי אז צריך לתפוס אותו ולקחת לו את הכסף, כי הוא ישר, כי הוא לא גונב. איך הוא מעיז לצאת מהבית ולהתנהל בעולם כשהוא ישר ונקי? הוא לא קולט שהוא מנקר לנו את העיניים? מה זה שהוא נקי והוא לא גונב? כי הרע לא מסוגל לראות טוב, ולראות שהטוב טוב לו, והוא שמח וטוב לו בחיים. אני בחרתי ברע כי חשבתי שיהיה לי כיף ונחמד, ולא כיף לי ולא נחמד לי ואני סובל. והוא התאפק והסכים לוותר על הכיף והנחמד בשביל לבחור בטוב, ותראה איך כיף לו, תראה איך נחמד לו, תראה איך הוא חי, הוא שמח, הוא מאושר. אני לא מסוגל לראות את זה. זאת האמירה של הרע. ולכן מה אני צריך לעשות? בתור רע, נמלא בתינו שלל. איך הסבירה גויים בליקוטי הגרו שלל? לבוז לו, לבוז לו, לתפוס אותו, להשאיר אותו נקי מנכסיו, כי הוא הכי ישר, להשאיר אותו בלי כלום, חינם, בלי סיבה. ואז כשהוא יהיה מושפל ואני אבייש אותו, אולי, אולי, אולי אני ארגיש קצת שהנה, הנה, תראה, אני צודק. זה בעצם בעניין הזה. גורלך תפיל בתוכנו, זה נגד האהובים על האדם בביתו, והורגים אותו, ואז שוללים כל מה שבביתו ומחלקים ביניהם על ידי גורל. כן? אורבים בבית והורגים, אבל השולל עד הדרך אינו רק ממון, ולא שייך גורל בממון, ולכן פיתויים כאן בחלוקת כל מה שבבית. גורלך תפיל בתוכנו, כל מה שיש לו נתחלק. נמלא בתינו שם שגורלך תפיל בתוכנו, כיס אחד יהיה לכולנו. זה נגד האורבים על הבתים, לשלול שלה לבד ומשאירים אותו בחיים, להניח אותו בחיים, וזה בכלל יכול לדרוש, כי הוא בביתו בחיים, וגם אותם האורבים אי אפשר שיהיו ממקום רחוק, באים אליו. ולכן אי אפשר לחלק בינתיים ביניהם הכל, אז שומרים את זה באיזה מקום, כי אם יעמיד אותם במשפט, מה פתאום, תבדקו לתנו את כל הבית, זה לא אצלי בכלל. לזה הפיתוי שלהם, שכיס אחד יהיה לכולנו. זה בעצם הארבע סוגי גזלנים, שנמצאים כל אחד עם פיתוי משלו, וצריך להכיר אותם פה בפנים, ולדעת איך להתמודד איתם. השם יסבורך יצילנו ויעזרנו.